מעבר על מושג חוכמה ועצמאות בכל מיני היבטים, ונראה איפה זה פוגש אותנו היום, מה היחס בין החוכמה והתמימות בעולם שלנו היום. כפי שנראה, זה נושא מאוד מאוד חשוב, מאוד בעל ערך, והנושא הזה של חוכמה ותמימות משתלב עם נושאים נוספים שקשורים לטבע ורצון, שקשורים לבחירה ודטרמיניזם, וכל השאלות שנוגעות לרוח האנושית. ורבי נחמן התמודד בזמנו עם פן מסוים של המתח הזה בין חוכמה ותמימות. אנחנו צריכים, יש בזה גם היבטים פילוסופיים, יש בזה היבטים אנתרופוסופיים, אם תרצו, יש בזה גם היבטים בעולם החדש, בעולם הדיגיטלי, ששם בכלל מערערים על כל המושג של הבחירה, שלמעשה יש איזו התקרבות מבהילה בין אדם למכונה, בין אדם למחשב. ראיתי לאחרונה ספר שמאוד מבהיל, לפחות אותי, ספר שנקרא, ספר של ערן פישר, קבוצת פלסטיק, על... כלומר, יש שם הסבך הזה כתב עת שנקרא ווירד, ששם יש תיאורים של ההתקרבות של האדם והמחשב. אני לא אכנס לזה כרגע, אבל אחרי יש תיאורים שלמעשה כל הדיונים על בחירה, על חופש, על מוסריות, הופכים להיות כמעט מגוחכים, שלמעשה האדם הוא הופך להיות ליחידה בלתי נשלטת בתוך איזה מרחב שמישהו כבר טבע בשבילנו. ואכן הדיונים שאנחנו מאוד אוהבים לדבר ברמת השיח של ערכים, שיח מוסרי, על שאלות של בחירה חופשית, לאור התפתחויות שיש היום, זה לא התחיל היום, זה התחיל הרבה לפני כן, לפני כמה עשרות שנים, בחקר המוח, זה תחום שאני לא מתמצא בו, אבל מה שנכתב, שלמעשה מה שנראה לנו כתוצאה של בחירה והכרעה חופשית של הסובייקט, מסתבר שיש אזורים במוח שהם יכולים לתת מענה למוסריות, לאי-מוסריות וכו' וכו'. יש כאן מומחה לחקר מוח שיכול רק לאשר את זה. ראיתי בספר של קציר, בכל המהפכה מדי שם הוא מזכיר שם את הדברים הראשונים שהיו אז בתחילת הדרך. ולמעשה זה מאוד התפתח, מאוד התקדם, היום זה עוד הגיע לממדים הרבה יותר מרחקי לכת. כאשר הדיון של החופש ושל הבחירה החופשית הופך להיות דיון מאוד... מאוד חשוב, מאוד משמעותי, זה משליך על כל דפוס האמונה וכו' וכו', אבל לא נקדים את המאוחר. אני רוצה איכשהו להיכנס בדברים קצת... להתחבר לדברים שהעסיקו אותי בשבועות האחרונים בין הזמנים, בחג סוכות, בעקבות יום כיפור, ובעקבות דברים שדיברתי כאן בתפילת פרידה ביום כיפור, ודברים שעלו גם צפוסתי בסוכות, וזאת תהיה מין פתיחה כדי... להיכנס בדברים על כדי שזה ימצא חן בעיניכם, וגם דברים שלמדנו כאן בלימוד של רבי נחמן בתורה כ"ב לפני יום הכיפורים, על חותם בתוך חותם, ושם עלו דברים. בואו תנו לי לסדר את הדברים, אני רשמתי לעצמי כמה דברי הקדמה, נתחיל אולי חלק מדברים שעלו אצלי בכל המועד סוכות. רבי נחמן, רבי נתן, כתב את שבחי הר"ן. שם עיקר הספר מתאר את הנסיעה לארץ ישראל. ותחילתו של הספר מתאר את רבי נחמן בצעירותו, שבו הוא היה מסתגף, היה בוכה ומתחנן ומתפלל תמיד. זה קטעים שמאוד השפיעו עליי לשחזר שתמימות שעבדה לנו, שאין לך משהו אז אל תצפה שמישהו יפתור לך את הבעיות, ונתן לעצמך את הצ'אנס להתבודד ולהתפלל ולהתחנן ולבקש וכו' וכו'. איזושהי תמימות, איזה כיסופים של להט ילדותי, להט, הייתי אומר, התשוקות וההתאהבות מחדש של אדם בעצמו והאמון המחודש של אדם בסובייקט שלו, שכאשר אדם, ומה שרב נחמה בעצם מתאר במה שרב נחמה מתאר בשבחי הר"ן, הוא באמת מתאר שם איזשהו דרך עבודת השם שהיא ליוותה אותו למעשה כל ימיו, שהוא נעץ את עיקר המעמד שלו באמת בזה שהוא התחנן ובכה וכו' וכו' וכו', ולא רק בן אדם למקום אלא גם התבודדות, אלא גם בן אדם לאדם. והבעיות שלנו בהרבה מובנים, שאני קורא לזה חוסר תמימות, אובדן התמימות, זה לא במובן הזה שאנחנו כבר נהיינו חכמים ולא תמימים, לא במובן הזה, לפחות לא רק במובן הזה, אלא במובן שאיבדנו משהו מהאומץ או מהעזה לבכות, מהעזה. יש את התיאור שלמדנו אותו לפני הכיפור על כל מיני דפים מעניינים כאלה, זה לא נמצא כאן, על תיאור שבו אנחנו נייחס המון חשיבות לבכי, חשיבות לנהמה הפנימית, וזה מאוד מגיע אלינו, שאני מאחל לכולנו שנדע בחיים שלנו לא לפתח ניכור, לא לפתח אדישות למצוקות שאנחנו חווים או לשאלות שאנחנו שואלים, לא להסתפק בניסיונות רציונליים לפתור לנו בעיות, אלא גם לתת ערוצים, יצאו לזה מנטליים, רגשיים, שבהם אדם, שכל אחד מאיתנו יוכל באמת להתאהב מחדש במקום הילדותי שלו, במקום שבו הוא נותן לעצמו את ה... בהקשר הזה אני רוצה, אני הזכרתי גם את תורה למד ג' וליקוטי מוהר"ן. אבל אנחנו בתורה למד ג' מדבר על שני מיני אהבה. והוא מדבר על אהבה שבימים ובמידות, ועל אהבה שלמעלה מהימים והמידות. ובהקשר הזה, אני נקרא פה כמה משפטים שרשמתי לעצמי. לגבי עבודות המידות מספר רבי נתן את היציאה לארץ ישראל. ואני חוזר ומדבר על תיקון המידות, לא במובן של בעלי המוסר, אלא כאותו אברך שפגשתי במז'יבוז שצעק זמן רב לב טוב אמרה לי אלוקים ואיך אתה יכול לחדש בקרבי, לבכות ולהתחנן על כל עניין וחיסרון. מכאן ליקוטי מוהר"ן על כיבוש היצר שמתפקד כתיווך בין אהבה שבזמן ובמידות, אהבה בפועל, לבין אהבה בכוח שלמעלה מזמן ובמידות. רבי נחמן ינק את המטאפורה של אהבת האב לבנו שלא בא לעולם מהמגיד, ששנים רבות לא היה לו ילד. האהבה הטהורה מתרוצצת במקום של עבודת מידות שבכוחה לחוק מאהבה כיענות למציאות, יש לך אישה שאתה אוהב, אתה אוהב אותה, יש לך ילדים אתה אוהב אותם, לבין אהבה תורה שאיננה היענות לעולם, אלא אהבה כנצחיות, תחילת אירוסין ורסיך לעולם. וכאן אני רוצה אולי באמת להבליט ככה כפתיחה עכשיו לימים שלפנינו, אבל אנחנו מלמד משהו נורא חשוב, לדבר על אהבה בכוח ואהבה בפועל. אני שוב אומר, אני חש שהיעד שלפנינו זה להתאהב מחדש בעצמנו, להתאהב מחדש בעולם, להתאהב מחדש בתורה, באלוקים, במה שאנחנו עושים. הדבר שמעניין אותי, ואני חושב שצריך לעניין את כולנו, זה לא מה אנחנו עושים, אלא אם אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים. בליל יום כיפור, מי שהיה כאן, שמע, הבאתי דבר שבדרך כלל ראשי ישיבה לא עושים דברים כאלה, הבאתי כאן דברים מסטיב ג'ובס, שהוא נאום בעיניי נפלא, אחרי שחלה בסרטן הלבלב, ודיבר באיזו אוניברסיטה בארצות הברית, קליפורניה, ושם הוא אמר שהוא אמר הרבה דברים שאדם שיודע שהוא הולך למות, ובין השאר הוא אמר הוא סיפר את הביוגרפיה שהוא היה ופיתרו אותו וחזר והתעשר וכו' וכו' ונפטר בשבוע של יום כיפור. בין השאר דברים שבו תפסו אותי שהוא אמר תמיד תאהב את מה שאתה עושה ותעשה את מה שאתה אוהב, אל תתמכר תתמכר לכל מיני דימויים חיצוניים של הדברים. וגם עכשיו כשאנחנו באים ללמוד, רוצים ללמוד רבי נחמן, השאלה אם אנחנו מסוגלים להתאהב מרבי נחמן מחדש. לא כעוד שיעור, לא כעוד איזשהו עולם שכדאי לרכוש ידע, למרות שגם זה חשוב, אלא השאלה היא אם יש איזו מוטיבציה, תשוקה, כיסופים, שבה אנחנו נתאהב מחדש בעצמנו, נתאהב מחדש במה שאנחנו עושים בלימוד התורה וכו' וכו'. זאת השאלה של ההתאהבות, ועל זה רבי נחמן דיבר על אהבה בכוח ואהבה בפועל. אז הוא אומר דבר מאוד יפה, יש אדם שאוהב את הבן שלו, יש לו בן אז הוא אוהב אותו, יש לו אישה אז הוא אוהב אותה. יש מצב שבו אדם אין לו בן, ושהוא מתאהב בבן שאין לו, מתאהב בבן שהוא מתגעגע אליו. וזה המשל שהמגיד מעזר, שהיה חסוך ילדים הרבה שנים, מביא את המשל הזה בהרבה מקומות, על המשל לאהבת האב לתינוק של הבא לעולם. וזה רבי נחמן קוראים אהבה בכוח. אהבה שהיא הרבה יותר גבוהה, היא למעלה מהימים והמידות, זה בשפה של רבי נחמן. זאת אהבה שנגזרת מעצם הסיטואציה שלנו כבני אדם. בדרך כלל אנחנו נענים, אנחנו, יש משהו לפתחנו, אנחנו נענים לו. זה יכול להיות אהבה, זה יכול להיות שנאה חלילה, זה יכול להיות כל מיני הענויות. אבל המצא של אשר רבי נחמן מלמד על אהבה בכוח, יש אהבה שהיא לא נענית למה שיש כאן, אלא היא אהבה טהורה, אהבה שהיא בעצם מציפה אותנו, אנחנו הופכים להיות אנשים אוהבים. כמו שנגיד המלך אמר תפילה, ואני תפילה, הוא עצמו הפך להיות תפילה, כך גם כך גם האהבה, ואני אהבה. האדם הופך להיות האהבה בעצמו. וזה כבר, וזה לא דברים שהם רחוקים מאיתנו, אלא דברים שיכולים להיות מאוד ממשיים בעולם שלנו. והמקום הזה אולי אני רוצה לצאת לחורף, ללימוד של החורף, באיזשהו עמדה של התאהבות מחדש. התאהבות מחדש בעצמנו, התאהבות מחדש בתורה, רבי נחמן וכו' וכו'. דבר נוסף שאני רוצה לחזור משהו ממה שהעסיק אותי בתפילת נעילה, והיה לזה המשך אצלי גם אחר כך. גם שם הוער לי משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי. דיברתי שם בהקשר של נעילת שער, שבפניי מנעל השער של ילד לאמו, כמו שהיא נפטרה. בהקשר הזה באמת הוער לי משהו נורא משמעותי, שאחת המנחמות אמרה לי בימי השבעה, שאצל ישמעאלים שנפרדים מאדם שיושב שבעה על אמא שלו, אומרים לו ממנה תחיה, ממנה תחיה. כמו שאמר אדמו"ר הזקן, ששבק חיים לכל חי, שהמת עזב את עצמו לחיים. גם רב נחמן עזב את עצמו לחיים. רב נחמן הוא נמצא כאן, הוא איתנו, הוא לגמרי נמצא כאן. אפשר לקחת, לחיות ממנו, אבל במובן מאוד עמוק. הוא לא דמות זרה שהוא מרחוק רוצה להבין מה הוא אומר, אלא הוא חלק ממני, ממנו תחיה.
מבחינת יפה, כוח הבן מכוח האב.
זה ודאי, ודאי.
לא מתמי בהשפעה, בהנגדה, אלא מתוך.
מתוך כוח האב. זה נכון, יש כאן, עכשיו לגבי, לפחות לגבי מה שאני, מה שהוער לי זה שדווקא אימא, שהיא בדרך כלל, אדם בונה את הזהות העצמית שלו, מזה שהוא נאבק באימא שלו. על כן יעזור בי שאת אביו ואת אמו, נאבק באשתו, כבר הבנייה של אדם זה דווקא על ידי תוך שהוא נאבק בעברו, בביוגרפיה שלו, כדי לכונן זהות חדשה. במבט אחר, כשאימא הולכת לעולמה, פתאום, הרי זה אימא שלך. אז הזכיר את היפני, הזכרתי פה את היפני הזה שפגשתי לפני שנים, שהוא ביפני בשלישי פריאמה שהתחלה מסרטה לפני כמה 30 שנה וחזר למאכלים של הסבתא ועוד מיני טיפולים אלטרנטיביים ויצא מזה ונהיה הולך הרבה בעולם נותן סדנאות ומה שהוא אמר שצריכים לאהוב את המחלה. כלומר באיזשהו מקום התאים הסרטנים זה אתה, אמנם תאים חולים אבל המחלה הזו זה אתה. במקום להילחם בעצמך, תאהב את עצמך. צריך לאהוב את עצמך. זה כאילו, זה נשמע אולי קצת הזוי, אבל זה דבר מאוד רציני. כשאדם לומד לאהוב גם את התאים החולים שלו, כי אם התאים החולים זה אני. גם הבאגים שלי זה אני, גם החולשות שלי זה אני, הכל זה אני, וממנו תחיה. ומה שבעצם אתה אמרתי, שעל סף חג האסיף, שזה היה תפילת נעילה, כאן באמת אדם נקרא לאסוף את כל מה שיש בו, את כל היתרונות שלו, את כל הבעיות שלו, את הבעיות, אתם זוכרים שדיברתי על זה? מי שהיה כאן, היית כאן יום כיפור?
כן, כן, אני מאוד, כן.
הייתי ברור, היית כאן יום כיפור? אני חושב שיש פה דברים שהם יכולים, אפשר לקחת אותם איתנו לדרך שאנחנו הולכים בה. בעזרת השם, אני מקווה שנוכל לקחת גם את התאים הבריאים שלנו וגם את התאים החולים, ואת כל זה מיון חג האסיף, שאוספים את כל המעשה ואת כל הביוגרפיה שלנו ואת כל המעשה שלנו, לוקחים אותו לצעד הבא שלנו.
יש לסוכה שלנו, הפסולת קוראים.
כן, נכון. נכון. זהו, אלו הדברים ה... אלו הדברים ה... שמעתי על בני אלה, ואני אומר לך, אני חושב שזה כאילו פתיחה ל... טוב, כמו שאמרתי, אנחנו... אני רוצה לקרוא את מעשה לחכם בתם, התכוונתי להגיע עוד כמה הקדמות, אבל אני רוצה להתחיל קצת את ה... אנחנו נצא לדרך ב... נצא לדרך מ... שנקרא את הסיפור, מעשה תל, ודרכו נצא לגלגל כמור הבנות ותובנות כאלה לאחרות. כמו שמעת, אנחנו נתאהב בחדש ברבי נחמן, אבל מכאן נצא לכל מיני מחשבות, לא התפסתי עליה היום, אפשר לקרוא, אפשר בלי ספר, אני אקרא את זה לאט, אני אוכל איכשהו נראה שחלק וכם מכירים את הסיפור, אבל שעובדים ביחד, מתחדשים דברים. וכן, שני בעלי בתים היו בעיר אחת, והיו גדולים בעשירות. היה להם בתים גדולים, היה להם שני בנים, לכל אחד בן אחד. היו שניהם בחדר אחד, חדר אחד. היו לה שני בנים, היו אחד מהם בר הבנה, ואחד היה תם. לא שהטיפש, אלא שהיה לו שכל פשוט ונמוך. כמו שנראה בהמשך, התם של רבי נחמן הוא לא אדם אינפנטיל, הוא לא אדם... הוא סופר חכם. ומה ההבדל, מה בין החוכמה של החכם לבין החוכמה של התם? זה בעצם הליבה של הסיפור, אז אנחנו נתעסק עם זה אחר כך. ואילו השני בנים היו אוהבים על זה את זה מאוד. לפי שהאחד היה חכם, והאחד היה תם ומוחה היה נמוך, אף פי כן אהבו זה את זה מאוד. לימים התחילו השני בעלי בתים הנה לרד, ירדו מטה-מטה עד שאיבדו הכל ונעשו אביונים. ונשאר להם כאילו הבתים שלהם. כן, השירים האלה ירדו מנכסיהם ונהיו אביונים, מה שנותר זה הבית שלהם. זה נתון מאוד חשוב לגבי המשך הסיפור. והבנים התחילו להתגדל. כן, הבנים גדלו, אמרו רבות עלה לבנים, אין בידינו שלא עבורכם להחזיק אתכם. עשו לכם מה שתעשו, הלך התם אל העם ולכת רצאה. כן, זאת הנקודה אולי הקריטית שאנחנו רוצה לבנות אותה דרך הסיפור, שיש רגעים של... הבן פתאום מקבל את החופש, אבא כבר ירד מנכסיו, הבן כבר לא מעריך אותו גם, כיוון שאין לו כבר לתת לו, הוא כבר ירד מנכסיו, ומה שנותר, זה הבן נמצא כאן מול איזה חופש מבהיל. קדימה, תסתדרו עכשיו. כל אחד מאיתנו עובר בשלב מסוים אחרי חוויות כאלה, פתאום אבא כבר לא, אתה לא יכול להישען עליו, הוא כבר לא יכול לספק את מה שאנחנו רוצים לספק. ילד קטן, אבא שלו הוא הכל, הוא אלוהים. אבל בשלב מסוים הבן נעמד בסיטואציה בלתי אפשרית. אומרים לו, תשמע, כבר איבדנו את הכל, כבר עכשיו אביונים, והילדים כבר גדלו, אין בידינו לשלם עבורכם להחזיק אתכם. אין לנו כבר כסף. עכשיו תצטרכו להסתדר לבד. היה לנו כסף הזה, זה הרבה יותר מכסף. אנחנו בעצם כבר... אנחנו לא כתוב בשבילכם, כבר תסתדרו לבד. זה למעשה בזה רבי נחמן רוצה לתאר, לתת כדושים למה שנקרא אצל האריזל, שלב הנסירה. שלב שבו בעצם יש נסירה, כל ההנחות היסוד הישנות מתפרקות, מהר לשאירה מגן עדן, שאדם גורש ואיבד למעשה את כל, איבד את אלוהים ונהיה בעל חיר, הוא שומר המערל. כמו שאני אוהב להתרפק על נוח, איך הרגיש נוח שיצא מן הטבע. כשנוח יצא מן הטבע, מה הוא הרגיש? בעצם היה לו עולם שחי, כל העולם חרב, אין למעשה שהוא מול ליצול שואה שחזר לכפר שלו, גרש שאין לו, אין לו למה לחזור, אין פה שום דבר יותר. ועכשיו מהרי הרגעים, בואו נעשה ביחד לדמיין את הרגעים האלה, כדי לחוות כאן את החופש האינסופי שיושב על מעשה התפרקות כל הישן. אנחנו מאוד נשענים, החברה שלנו מאוד מגינה על עצמה, שתמיד יש לנו בסופו של דבר אבא, יש מי שיגן עלינו, מי שישמור עלינו, אנחנו חיים בעולם מאוד מוגן, ולפחות מנסים להיות מוגנים. אבל אנחנו רוצה לומר לנו שזה, יש בזה הרבה השתייתיות, כי שבסופו של חשבון הרגעים הקריטיים שקוראים את חיי האדם, זה הרגעים שבו הוא מבין שההגנה זה הגנה פיקטיבית, היא לא באמת הגנה. אין לך בעצם הגנה, בסופו של חשבון אתה עכשיו, החיים שלך בלויים בך, איך שאתה תבנה את עצמך, איך שאתה תעצם את השפה שלך ואת הדרך שלך, זה מה שיהיה הקיום שלך. כל מה שאתה מרגיש שאתה באיזשהו מקום ממשיך את הקודמים, אלה שמעליך, אתה לא נעמד באופן חזיתי וחשוף מול החופש האינסופי שלך, אתה לא יוצא מן התיבה כמו שלא יוצא מן התיבה, מתוך איזה מבט שבו למעשה העולם הקודם כבר לא רלוונטי, כל מה שאתה לא מגיע לנקודה הזאת, למעשה אתה לא יכול, וזה נורא מעניין, הרב נחמן מתאר בהתחלה, הרי כל התיאור הזה הוא מתאר איזה פיצול מאוד טראומטי בין החכם ובין שני הבנים האלה, אחד הלך לפה, אחד הלך לשם, ודרכם רב נחמן מגלגל פה את העניין, אבל נקודת המוצא היא שכשהם היו, כשהאבות היו עשירים, היה להם את הבתים שלהם, הבתים הם מסמנים את כל המורגלות, את כל העשירות, אז הם היו מאוד אוהבים אחד השני, הם היו מאוד דומים, לא היה שום הבדל ביניהם. כל הפערים ביניהם התגלו רק אחרי שהם נעמדו מול החופש שלהם. אז בעצם מתחילים לניקור, אז מתחילה הנסירה, בעולם שבו, והיום זה מאוד נוגע לעולם שלנו, בעולם שהיה בו סמכות, היה פה הרבה יותר אפשרות ליצור אינטימיות. בעולם שבו הסמכות מתפרקת, ואנשים נעמדים לבד מול החורים השחורים של החיים שלהם, בעולם כזה כבר נוצר, כל אחד נאבק על מקומו, על האמת שלו, על העולם שלו. מצד אחד זה נותן המון יצירתיות, מצד שני זה מעמיק את הניכור בבני אדם, כל אחד בעצם מתייצר כאן עם האגו שלו, עם החופש המבהיל שלו, וזה הוא יצא לדרך אל הלא נודע. אדם שאדם חשוף ללא נודע, אין לו, הוא לא יכול לפתח אמון באחרים. יש הנקודת בעולם שבו אדם נחשף לחושך, לחור השחור, לחלל הפנוי, בעולם כזה, אחרי הנסירה, מעשה כבר הכל לפתחות אינסוף אפשרויות. מה אתה אומר על זה?
אפשר להגיד דבר הפוך על התם, כאילו התם הוא באיזשהו מקום דבר לצמימות שלו בתוך איזושהי, הוא לא, הנסירה לא הייתה שלמה, הוא לא רצה שהיא תושלם, הוא רוצה להיאחז במוכר לו, אז בעצם הוא כאילו חיפש, הוא אמר משהו אחר להיאחז בו במקום אבא שלו, ולמד אותה חכם, הוא הלך על כיוון של אולי משהו קצת אכזרי, אבל הוא ניסה את עצמו לגמרי.
אז גם התייחס להמשך הסיפור, אני עוד לא הגעתי להמשך מה הם עשו כל אחד. אני אומר על נקודת השבר של הנסירה.
אני אומר גם פה, גם פה, בנקודה הזאת. הנער שזה קורה לו, הילד שזה קורה לו, לא חייב לכך, לא בכך חייב להתנסה, הוא יכול לחיות עדיין במקום הישן. הוא יכול למצוא גורו, הוא יכול למצוא כסף, הוא יכול למצוא כל הדברים אחרים שיסגוד להם.
טוב, זה נראה איזה כך פשוט מה שאתה אומר. טוב, אוקיי. תודה רבה. פגש אותך? מה?
דיבר, מקשיב. אין לי איזה משהו.
אתה חווית, כל אחד בכל גיל חווה את המפגש של מקום שבו אתה פתאום לידם חופשי, שהכל תמר בך, אתה לא קנוע לכל מיני...
אמרו שאני מאוד יכול להזדהות עם עניין, פשוט מה להוסיף עכשיו.
טוב?
גם כשאדם נמצא בחופש אינסופי, הוא לא יודע, אין לו תפיסה בעניין. התפיסה של חופש אינסופי זה תפיסה, אני ביקש את זה, התפשטות איזושהי, כמו שהיקום מתפשט באיזשהו אינסוף. אני לא חושב שמוח אנושי מסוגל לתפוס אני יכול לתפוס את השבר של העניין.
זה נדבר בדיוק על השבר, אבל זה מה שאתה אמר, על החרדה. זה נכון, אבל החרדה היא חרדה איומה.
חרדה קיומית.
חרדה קיומית איומה שהיא בעצם נובעת מאותה נסירה.
בין הפעולות את התפיסה של חופש.
זה נכון, זה אני מסכים איתך.
באופן הפוזיטיבי שלהם.
זה נכון. אני באמת התכוונתי לדבר על זה יותר מההיבט של החרדה הקיומית. והחכם שהיה ברבנה, והיה רצון לעשות מלאכה פשוטה כזו. יושב בדעתו שאילך בעולם יסכם מה לעשות. והולך ומשתתף משתת בשוב רעה, גלה גדולה ירבה שזה חמיתש. אבל זה חמיתש, זה...
כלי
רתימה דסוסים. כן, זה... שהצרה צווה הולכת. אני אמרה לסוחרים, מאין אתם? השאירו לו מוורשה. אחד אתם נוסעים לוורשה. שאלה אותם, שבע אתם צריכים לשרתים. כשהוא בא רבנה ומזורד, הוא טע ביניהם. וקיבלו אותו עמהם ונסע עמהם. ושימש אותם יותר מאוד על הדרך. ובואו לוורשה, מאחר שהיה ברבנה, יושב עצמם, מאחר שהתקרה לי לוורשה, למה לי להתקשר עם אלו? אולי יש מקום טוב מהם? הלך במקש ויראה והלך בשוק. התחיל לחקור ישוע על אנשים שהביאו, ויש טוב מהם, ואמרו לו שאנשים הללו הם הגונים. זה טוב להיות, אני רוצה לרוץ קצת לרוץ מזה כדי, לסיפור זה מוכר, כדי קצת לומר, להגיע נקרא דברים. אך שקשה מאוד להיות אסלם. אך מה שהם עשה המתן שלהם, הם מחכים מאוד, והלך לרם משתים שגידו.
אני לא נראה שתלם טוב.
יש שגיעה,
ומוספייטי
זה
באחרוני
האחרונים,
אבל
אני לא יכול להגיד את זה,
כי נראה כל שיש לי רוב. והלך ברם משתים שגיבל בן האלה זה חלות הלבשה שהולכים בשוק. והוא חוק ידרכם, מניחם בשל בקובעיהם, ובנהלי מקצבות בולטות, ושם מניחה שיש לבים וחיום עלו שם. הוא היה ברבנה וחליב וישר בעינה פירות, מחפש הוא עניין להם. וגם הדבר בביתו מקומו, הלך לאנשים שהביאו, נתן להם תשורתכם, אמר להם שאין נוח לבין להיות עסקה, אבל מה שהביאו, ועל זה שימש אותם בדרך. כן, הסיפור מתחיל מזה שהוא דבר שרוצה לנסוע לוורשה, רוצה לנסוע. דבר ראשון הוא הולך ומשתת בשוק. והוא התחיל להכיר את עולם האפשרות הבלתי מוגבלות, הכיר להתחיל את אמריקה. יש עולם עם אפשרות בלתי מוגבלות, הרי אנשים הולכים בשוק, סוחרים, ובאים, וזה סימוני, וזה מרצה.
זה עולם הדמיון של אמריקה.
ברור לגמרי, אמריקה פה לא דמיון, זה בדיוק העניין. ואז...
אגב, אני סורא
מה?
לא רק את הבור
זה
נשואה
זה ברור לגמרי, ברור לגמרי
לכן אתם בקצוע
ברור לגמרי ואז הוא בפגש את הראשונים אבל מיד הוא שואל למה להתקשר עם אלו אלא יש מקום טוב בהם כלומר, כאן מפתח הניקור של החכם שאותו לא יכול להשלים במקום שהוא נמצא בו הוא תמיד נוטה שיניים לאופציה אחרת ושאם האדם אף פעם לא מוצא מה שהוא נמצא הוא לא יכול לקבל את עצמו הוא תמיד זה בודד אולי שם יותר טוב אז יש של השני ואז הוא שואל אותם מי שהתחיל לחקור מישהו אולי במקום טוב מהם ואמרו לו שהאנשים האלה הגונים וטוב להיות הסתם וקשה להיות הסתם ואז הוא ראה משהו אחר הצעד הבא שלו ראה סוחרי בגדים וכולי וכולי ואז הוא הלך ונתן לאנשים שהביאו אותם נתן להם מתנות ואמר שלום נוח להיות אסלאם וכולי וכולי והלך לבוא לצלם בעל הבית אחד זה הצעד הבא בדרך כלל משרתי שבתחילה צריכים להיזכר לפחות ולעשות עבודות כבדות ואחר כך מראים למעלות המשרתים הגדולים היה בעל הבית עושה אימו כדרך מלאכות כבדות והיה שכל האדונים עושה צחוק כדרך המשרתים שצריכים לחוף ידיהם תחת הציליהם להניח הבגד על מיטת היד ירוחה בכתף היה כבד עליו ועוד עבודה כזו לפעמים היה צריך לעלות עם המסוי הנה לעליות בגבורות היה קשה עליו עבודה פתאום הוא נתקל כאן בעבודה קשה וישב עצמו כי היה פילוסוף ברבנה מה לי לעבודה הזו? הלו העיקר הוא רק בשביל התכלית ניסה ישר ולהתפרנס עדיין אני צריך להסתכל על זה אז יהיה לי פנאי להבא השנים הבאות היה טוב להיות בשוטות בארץ עכשיו נעשה טיול בהודו מה אני צריך לקחת אחריות, לעבוד קשה העיקר זה להתחפן זה אני לא צריך עכשיו לסחוב מסעות כבדים כרגע לעשות חיים בשוטות בארץ, להיות במדינות להסביע עיניי בעולם הלך בשביל זה מניח שלנחו לפני 200 שנה אני מכיר את ה... את העולם של היום כל קצת מטייל בעולם, מכיר אותו מה אתה מביא לי של לעשות עבודה? הרי זה דבר מעניין הנימוק שלו העיקר זה בשביל התכלית, מה היא תכלית? ניסע עכשיו להתפרנס, אוקיי, אז יש עוד זמן מה בינתיים? בינתיים אפשר קצת לשקוף את העיניים להסתובב בעולם הלך משהו וראה שנוסעים בעגלה גדולה סוחרים שאלתם, נחל אתם נוסעים ללגורנה תקחו אותי לשם הן וקיבלו אותה לשם משם הפך לפי באיטליה, משם לשפניה, ספרד בין ככה, בין ככה, עבור כמה שנים. אבל לזה זה נעשה עוד חכם יותר. אחר שהיה במדינות רבות. וישב עצמו, כעת ראוי להביט על התכלית. והתחיל לחשוב בפילוסופיה שלו, מה לעשות. והישר בעיניו ללמוד מלאכת שורף, שמוכן גדולה ונאה יש בה חוכמה. וגם היא מלאכה עשירה. הוא היה ברב, אבל לא פילוסוף. ולא הוא צריך ללמוד המלאכה כמה שנים. וברבע שנה קיבל את האמנות ונעשה אומן גדול מאוד, והיה בקיא במלאכה יותר מרמה שלימדו. רק כך יישב עצמו, אבל יש בידי מלאכה כזו, אף על פי כן אין די לי בזה. היום חשוב זאת, אין מזמן אחר יהיה חשוב דבר אחר. והלך ומי לעצמו אצל שטיינשניידר, אצל לוטש יהלומים, לוטש אבנים. מחמת הבנה שלו קיבל אמנות הזו גם כן בזמן מועט, ברבע שנה. וכך שעברו הפילוסופיה שלו גם כן, ידיש תהיה אמנות ויודע, כאלה חשבו שניהם, הוא גם שורף, הוא גם לוטש. טוב ללמוד אמנות שהיא חשובה לעולם. וחקר בהבנה פילוסופיה של לימוד דוקטור, שדבר הצריך וחשוב תמיד, ובדרך לימוד דוקטור, שצריכים ללמוד מקודם לשון ליטל, לשון לטינית, והכתב, ללמוד חוכמות הפילוסופיה, והוא כמחמת הבנתו למד גדול בזמן מועט, ברבע שנה, ונעשה דוקטור גדול פילוסופיה, והוא ממש מתאר כאן את האדם שהולך לעשות כמה תארים בו זמנית, הוא גם דוקטור, הוא גם פילוסוף, הוא גם לטש, וגם קיצור, הוא כבר נהיה אדם כזה, יש אשכולות כזה, רב פני כזה, אינטרדיסציפלינרי כזה. זה אגב, בתודעה של רבי נחמן זה היה אפשרי, היום יודעים שזה לא אפשרי. אי אפשר לעשות, היום שיש טוטליות כזה לכל תחום, זה כבר לא דבר פשוט, אבל אנחנו בעולם שהוא חי, אני רואה שזה כן אפשרי. אפשר להיות אדם שולח בכל מיני תחומים, ולהיות גדול לכולם. אחר כך התחיל העולם להיות בעיניו כלו. זה כבר הצעד הבא, שהעולם התחיל להיות בעיניו כלו. מה זה להיות בעיניו כלו? מה אתם אומרים? למה? שנחמת חוכמתו שאומן גדול כזה בחכם ודוקטור כזה, כל אחד נהיה עולם בעיניו כלו. אין כבר גורניש כזה, אין כבר, יש מצב שבו אתה רואה.
אין אתגרים פה.
אין אתגרים, אין בעצם ישיבה. ואגב, זה קשה להאמין כשאנחנו נתרים את זה, שהיום זה אחת החוויות הכי בסיסיות, שהיום יש ידע כזה אינסופי שהוא נגיש לכל אחד, וכל פינה בעולם נגישה לכל אחד בתוך כמה שאתה יכול להגיע לקצה העולם. שום דבר כבר לא מאתגר, שום דבר לא חובש. אפילו להיות מיליונר, אתה יכול לדבר כאן.
פתר את
הבעיה. אוקיי, כן, קודם כל אני רוצה להביא את הנקודה הזאת, שהוא בעצם יותר כאן עולם שכבר, באמת הוא כבר עולם כבר משעמם. עולם שגם הוא מרגיש זלזול. אין כאן היררכיה, אין כאן אנשים שאני אלמד מהם, שמי הוא שלי זה מטאורים, זה עמוד ענן שהולך לפניי, שאני רוצה להיות כמותם. כולם כבר נראים כבר לא כל כך משמעותיים. פעם היו מתייחסים בכבוד לרופא, מתייחסים בכבוד לרב, לכומר. היום, כאילו, רב נחמן אומר, בעולם שאני חי...
פעם הייתי רופא בנחמיה. בנחמיה הייתי רופא. שבאתי בנחמיה לתת שירות, אמרו לי שפה שלושה אנשים חשובים. זה הרב, זה הרוקח.
זה הייתה התפיסה באמת, אז באמת, שככה דברים מתנהלים.
לפני 40 שנה.
אז רב נחמן, לפני 200 שנה כבר ראה עולם שכבר מאבד את האמון שלו בחשבה של תארים, מחשבה של תחומים, ולמעשה זה רק אומרים שהעולם נהיה לא חשוב, וישב עצמו לעשות לו תחליף ולישא אישה. אמר בדעתו, אם ישא, מה זה יעשה לו תחליף? כיוון שהעולם אליו אחי אין לו הרבה ערך, אז לפחות התחליף, התחליף היא לישא אישה. זה, מה זה נקרא, זה התחליף? הוא במובן היהודי, האדם נועד לסף אישה. אמר בדעתו, אם ישא אישה בכלל, מי יודע מה שנעשה ממני? אם אני אתחתן פה, הרי אף אחד לא יודע מה נהיה ממני. אלך משהו לביתי. למה אני רואה מה שנהיה ממני? שהייתי נער קטן, עכשיו באתי לגדולה כזו, והלך מנסע לביתו, היה לו 20 גדולים בדרך, כי מחמת חוכמתו לא היה לו מי לדבר, ולהיום הוצא אכסן לקרצו, והיה לו 20 רבה. וכן, זה החלק הראשון של התיאור של החם, שהוא עכשיו אחרי כל מיני שחקים, הוא בעצם כבר בסופו של חשבון נפל לייסורים. כי נראה חוכמתו, יוסיף דעת יוסיף מחור, אמר קהלת, יוסיף דעת יוסיף מחור, יש לאדם מרוב חוכמה, אין לו כבר מי לדבר, אין לו כבר איזה בית שיוכל להיות בו, כי הוא לא מצא טעם בשום סביבה. מה? כן, ואז בעצם זה הייסורים הכי נוראים. הוא חשב שהחוכמה תפתור לו את הבעיות שלו, אבל למעשה, כאן רב נחמן למעשה כמובן חושף את המצוקות האישיות שלו, שהן בעצם מצוקות שקהלת, שמרוב חוכמה ודעת, למעשה אתה כבר לא, אין לך עם מי לדבר, אתה גם מרגיש שהעולם חסר טעם, אין למעשה כבר... וזה, והדבר, התנועה המתבקשת, מה שאומר כאן רב נחמן, זה לחזור הביתה. יש לו כמו שלך בית, והבית הזה, אותו לפחות אל תאבד. לפחות יש לך עוד בית אליו תחזור. זה גם כן נקודה מאוד עמוקה. השאלה כמה שעומדת כאן מסקרנת, מה קורה לאדם שהתרחק, התרחק, התרחק, ואין לו את הבית שלו, אין לו את הביתיות, אין לו את האינטימיות בעולם זר ומנוכר. יום אחד הוא מבין שכבר זה לא זה, לא הגעתי לשום דבר, הדרך היחידה היא לחזור הביתה, אבל אז הוא מגלה להפתעתו שאין לו כבר לאן לחזור, שאותו בית שהוא השאיר מאחוריו הוא למעשה כבר לא בית שלו, כבר לא מכיר אותו. זה דבר אולי, זה אולי הדבר הכי נורא, שלאחר שלא רק שאיבד את עולמו, אבל גם את הבית שלו. והאישה כאן מסמלת כמובן את האינטימיות, את הביתיות, והוא אומר יותר מזה, אם אני אתחתן עם אישה פה, זה כאילו כבר זה לא זה. כדי להתחתן עם אישה וליצור בית וליצור אינטימיות, זה צריך מקום שבו יודעים להעריך אותי. וכאן הרי, אם אני אתחתן פה, אף אחד לא מכיר אותי, זה מקום מנוכר. איפה אתם יכולים להעריך אותי? במקום שהייתי בו פעם, במקום שזוכרים אותי, ועכשיו יראו מה נהיה ממני. ואז הוא יכול, ואז כל אחד מכיר את זה, בהמשך הוא, כשהוא חוזר כבר לאותו מקום, לאותו בית, בעצם בגלל שכבר אין לו כבר את הבית, אין גם מי שכבר יקבל אותו, וזה כמובן בעצם המעגל הטרגי של החכם. עכשיו כאן הוא יוצא בחכם, עוד קצת יקרא לטעם ונסתפק בזה, ויהיה, יש לך מעשה החכם, ויתחיל לסתפק במעשה הטעם. הטעם הנ"ל למד מלאכת רצענות, מחמת שהטעם למד הרבה עד שקיבל. ולא היה בקיא באמנות בשלמות, ועשה אישה, והתפרץ מן המלאכה. מחמד שהיה תם ולא היה בקיא במלאכה כל כך, הקרן היה פרנסתם בדוח גדול וצמצום. ולא היה לפני אפילו לאכול, כי היה צריך להמיד לעשות במלאכה. מחמד שלא יכול לעשות אמנות בשלמות. וכן, יש פה שתי נקודות. הדבר ראשון, הוא למד רצענות. אין לו עיניים גדולות, הוא לא רץ בעולם, הוא רוצה להתפרנס במלאכה צנועה. אלא מה? הוא גם לא ידע לעשות דברים בצורה שלמה. ונסע אישה, הוא מיד עשה אישה. הוא לא מחפש לסגור לטייל בעולם כדי להגיע לתכלית לצאת אישה, דבר שהוא מתחתן. הוא מתפרנס בממלכה. יהודית, מה שיקרה יהודית טוב. ובמיוחד של רבי נחמן זה כמובן מאוד אירוני. הוא גם, אגב, רבי נחמן נסע אישה בימי המרביצה שלו. בו ביום הוא נכנס לנסע אישה. וזה ברור שרבי נחמן כאן... מאותת כאן בדברים שהוא בעצמו מבקר אותם. הוא גם לא היה בקיא באמנות, על כן היה פרנס לבית דוח הנדון בצמצום, ולא היה לו פנאי אפילו לאכול, כי היה צריך תמיד לעשות במלאכה, מחמד שלא יכול לעשות באמנות בשלמות. הרי בשעת המלאכה, בשעה שלנו כן במרצע, היה מכניס ומוציא החוט האב של התפילה כדרך רצנים, אז היה נושך חתיכת לחם ואוכל. אפילו לאכול אין לו זמן וחייב לעבוד. ונגיע היה שהיה תמיד בשמחה גדולה מאוד. היה רק מלא שמחה, אתה בזה דבר כל כך נוגע ללב. מה היה המנהג שהיה לו מנהג? מה זה המנהג שלו? יש אחד מנהג שלו שהוא מניח שני זוגות תפילין. לכאן נתן היה מנהג אחר. מה המנהג שלו? להיות בשמחה. אני מציע להרס את המנהג. זה מנהג טוב. זה מנהג טוב להיות בשמחה. אומרים לי יהודי תהיה שמח, אומר שטויות, אין לי זמן לזה. אבל אומרים לי יהודי, זה המנהג. המנהג הוא להיות בשמחה. מנהג? אז אני לא יכול להפר את המנהג. אז אנחנו צריכים להיות, לאמץ את זה כמנהג. שאנחנו צריכים, אנחנו נמניק המנהג להיות שמחים. זה מוצא חן בעיני דווקא.
צריך להיזהר שזה לא יהפוך לדין.
מה?
צריך להיזהר שזה לא יהפוך לדין.
כן, זה לא נכון.
זה לחומרה.
מה זה לחומרה ומה שאתה רוצה יש לך, כן. זה מאוד יפה, וזה רק מראה שהשמחה כאן היא לא שמחה ספונטנית, זה מנהג. המנהג הוא שיהודי צריך להיות שמח, צריך להיות שמח, להיות בשמחה. זה אומר האדם הכי מלנכולי, רבי נחמן, שהוא דיבר שהמנהג הוא להיות בשמחה, ויש בזה משהו נורא עמוק, כמו שאמרתי בתחילת הדברים שלהם. להיות מאוהב, להיות בשמחה, שוב, לא כתוצאה של הענות, של איזשהו, שאתה נענה למשהו שמשמח אותה ואז אתה שמח, אלא להפך, אתה יוצר את השמחה, אתה מעורר בעצמך את השמחה, את ההתאהבות, את התשוקה, את הכיסופים, הנה מתחילה של יום חדש, השאלה אם אנחנו עכשיו נאמץ את המנהג הזה להיות בשמחה ולהיות בכיסופים ולהיות בתשוקה ולא ליפול לעצבות ולא לכדרות וגם אם...
שמחה זה חושב את הדרך החיים היא קשורה בזה שהוא מה הוא עשה? הוא היה מכניס מוציא בקוט האפה ובו זמני תוכל גם חתיכת לחם כלומר ההסתפקות במועט במינימום
אז זה עדיין לא עושה את השמח אתה יכול לקטל אתה יכול לקטל כמו שאשתו מקטרת נראה אותה מיד בטח, היא לא מקבלת אותה הוא בשמחה תמיד יוסלב והיא יורדת עליו אתה לא יוסלח אתה לא יוסלח הדברים שעושים אותו למה שהוא בשמחה זה בדיוק כמו שמרכז את אשתו בדיוק הדברים האלה כמו שנראה מיד ואז אפשר לראות את הדמות הזה של האדם שחווה את החסרונות שלו את העובדה שהוא לא מי יודע מה לא כזה בולט, הוא לא כזה מרשים הוא פשוט חיים פשוטים והעיקר, הוא יכול לפתח איזה, כמו שהרבה, בדרך כלל מפתחים איזה נחיתות מפתחים את כל הלא טוב שיש שהחברה כאילו בדמיון שלו משדר כלפיהם אבל הוא בכלל לא במקום הזה הוא איזשהו קום חיים באופן שלם את עצמו זה מה שאני, אני מקבל את עצמי איך שאני אני אפילו מאוהב בעצמי איך שאני וזה דבר מאוד נפלא אדם יכול באמת לדעת להתאהב בעצמו לקבל את עצמו עם חסרונותיו עם הבאגים יותר איך אמרתי איך אמרו לי ממנו תחיה תחיה ממה שאתה ממה שאתה כמו שאתה לא משנה מה חושב עליה אחרים אפילו לא חושב מה אתה חושב על עצמך אגב זה לא חשוב חשוב להיות בשיחה במובן הזה ש להיות בקבלה עצמי להיות הייתי אומר בהתאהבות הזאת ואני חושב שזה משהו לא יפה והיו לו כל המאכלים וכל המשקה וכל המבושים והיא אמר לי אשתי, תן לי לאכול תן לי לאכול אתה נתן לתוך חתיכת לחם ואכל ככה היא אומר, תן לי הערות עם קטנית ואתה חותך לראות חתיכת לחם ואכל והיה משבח, הוא אומר כמה יפים וטוב מאוד הערות על זה לכן היה מצווה להתן לבשר שם האכל איתו וכייצא סיפור שגלגל גם על הבעל שם טוב סיפור שגלגל בהרבה מקומות ואנשים גם מעבר לסיפורי עם גם ועד כל מאכל מאכל אתה נותן לו חתיכת לחם והיה מתענג מאוד מזה ושיבח את אותו המאכל כמה הוא מתוקן וטוב כי לא יכול אותו המאכל ממש הוא באמת היה מרגיש באחייתו הלחם טעם כל מאכל ומאכל שהיה רוצה לחמת תמימותו ושיחתה גדולה כלומר התמימות מאפשרת לך לראות גם את החוויות הכי בנאליות לחוות אותה כחוויה מכוננת, כחוויה טובה אפילו מדבר עם האדם מדבר עם האבא שלו, עם אמא שלו, עם האח שלו וסתם, אפילו שיחת טלפון סתמית יכולה להיות באמת סתם איזה ביטוי של בנאליות חסר קשר אז יכול להיות סוג של איזשהו לב טוב שבו אתה נותן משהו אפילו שיחה קלה בלי שאשתו מזכירים לו לאדם זאת שיחה קלה שהשאלה אם יש שם שמחה אם יש שם איזו אהבה, אם יש שם תשוקה, אם יש שם כיסופים זאת השאלה המכוננת של התמימות כשאנחנו מדברים עכשיו אחרי לדבר על תמימות אנחנו לא חושף לפעמים הוא סוג של תמימות שאגב היא רבה מוחלית מאוד גבוהה אדם שהוא באמת אקנטי וילדותי לא מבין דברים כאלה הוא לא יכול, כדי להיות אדם שחווה את קשיי הקיום הוא אומר לך קשה, אין לו פרנסה הוא לא מושלם, הוא לא יודע הנעה שלו היא לא נעל הוא באמת, ועוד אשתו יורדת עליו מהצד השני אף על פי כן הוא משמר סוג של איזה שמחה של שלמות, של הרמוניה פנימית זה רחוק מלהיות אדם האינפנטיל זה אדם מבוגר מבוגר
לא, 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 אני רחוק מזה אני בדיוק הפוך אבל הבן שלי ממש טיפוס
זה אני מכאן שזה יקדוש
כולל אשתו
זה כל הסיפור פה
טוב עם מרוקאי, זה יותר חמון לשריש הפולניה
זה מלשריש הפולניה כאן, זה לא מתכנית כל פנים, יש את משהו שהוא תם אבל זה סוג של תמימות שכבר אפשר לזהות אותה במה שנקרא תמימות השנייה זה לא תמימות שמקורה בהיעדר חוויות של צמיחה והתפתחות והתבגרות בהבשלה אלא להפך, דווקא בהפנמת החוויות של הנסירה שכמו שאתה אמר את זה כבר נאמרנו לחלל הפנוי אבא שלו אמר, אין לי יותר לפרנס אותך אבל הוא כבר חווה את הטראומה של הנסירה וזה לקח אותו לא למקום של החכם שמשלט בעולם לארץ האפשרות בלתי מוגבלות, להפך, זה לקח אותו פנימה, לקח אותו לאיזשהו מקום, אוקיי, אבא שלי לא פלסופי, אני אהיה בשמחה, אז זה הפרנסה שלי, הפרנסה שלי, הפרנסה שלי לא מזה שיש לי, אלא דווקא מזה שאין לי, שאני רק יכול לחוות ולחיות את הזה כמו שאני. זה מין בגרות והבשלה מאוד עמוקים, זה כבר סוג של תמימות מסוג אחר לגמרי מהמה שבערך כמו שבה תמים, זה תם. כן, בדיוק, זה לא בדיוק הנקודה, וזה גם שלמות, אבל מצד אחד הוא מאוד מודע לעצמו, הוא מאוד יודע איפה הוא חי, אבל המודעות הזו לא לוקחת אותו לניקור, היא לוקחת אותו דווקא לאינטימיות, לוקחת אותו לשמחה, לוקחת אותו להתאהבות. זאת נקודה, אני חושב ש... אני שמעתי את רבי נחמן, גם בצעירותו הוא כבר חווה את הבכי ואת התחנונים, את התשוקה ואת הכיסופים, שהוא לא ידע ללמוד משניות, כתוב שבחי הרן, הוא לא ידע ללמוד משניות. גם אנחנו כנראה, הוא היה אדם, כבר אמרתי את זה גם בסוכה, ואנחנו היה אדם לא מוכשר מבחינה אינטלקטואלית. יש גם סיפור שמישהו פרסם על השיר הראשון שיצא בליקוטי מוהר"ן, זה פרסם משהו מאוד יפה, שאם הוא לא ידע לקרוא ליינן, לקרוא שורה כצורתה, אז הוא חטף על הפה מהמלמד שלו, איזה ביזיון אתה עושה, התנין שלה, והשם טוב, אתה נכה של רבי נחמן מרודנקה, אתה יכול לקרוא ליינן, שורה ישרה. רבי נחמן היה...
זה לא
מושלם לא מוכשר כנראה במובן מראשי, מבחינה אינטלקטואלית.
הכל הפוך.
ודאי שרבי נחמן היה לו קשיים, אבל הקשיים שלו עשו אותו לרבי נחמן. רבי נחמן היה, אילו ישיבתי, לא יצא ממנו כלום. הרבה אחים שלחו לו איבוד, אילו לא עושה רושם. אבל דווקא אדם שנאבק עם איך הוא השיג, איך הוא השיג, שהוא בחר להסתגב, והתחנן עד 70 שנה. ונסה להבין מה זה אומר. אני בדרך כלל החסידים לא היה ללמדו את זה כפשוטו. רבי נחמן היה עשו לדבר על המילה, אבל מה זה היה כבכולי. אז אני רוצה לומר שלהפך, דווקא ההתגברות על הקשיים מהמקום של התשוקה, של הבחיות, של הסיגופים, דווקא העמדה הזו היא עמדה מאוד...
איזשהו שילוב, לא איזשהו טרגיליזציה למקרה של התמים. יאללה, יש שילוב ביניהם. התמים לא יגיע לעמדה של רבי נחמן. מה יש? שמח בדיוק. תמימות זה שלמות. נכון, זה שלמות. אתה שואל מה שיש לך, זה קונכייה שלך, אבל זה לא... לא, נחמן.
נכון. בכלל, היום יהיה
יותר... לא, יש, לא, 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 יש לו אור שלו, לא יש לו בגדול, זה טוב, זה טוב, זה בדיוק מה השני, מה, הפסיכי השני שמחפש כולה. אבל זה לא המצב הגיע, אתה צריך להיות כל מה המצב שלי, של אי שקט, זה מה שמניע אותו. למה אנחנו באים לכל מקום? כי אין לנו שקט, חסר לנו משהו.
גם התם הזה,
יש עוד דבר,
גם התם
הזה,
אני לא קורא את זה ככה. התם הזה הוא לא חבר מלבנה, רחוק מזה. התם הזה כבר רוצה להתגבר, אומר לעצמו, הוא אומר, המנהג יהיה בשמחה, אני כזה דייקוני, אני כזה מיואש, אני יש לי מנהג, אני רוצה להמס את המנהג, יהיה בשמחה. זאת הנקודה, כאילו, קצת שהתגברו.
זה שילוב משני הדברים, הוא מראה פה מצבים קיצוניים, הוא לא מראה פה מצבים אידיאליים. מצב נכון, פעם מסוים זה אידיאלי, אני לא צריך להפעיל מאוד, אוקיי, אני מסתכל על המצב שנמצא, אני אמצא לך את זה. אבל השלים המציאות האלה, להגיד, זה בדיוק לא מצב אידיאלי, אתה צריך כל מיני שאלות כאלה. האיש שקט שיש לאנשים, יש לזה ברכה.
האיש שקט זה גם, אתה צודק, אתה צודק, השאלה, האיש שקט הוא גם נחלת הטעם, הטעם הוא לא אדם רגוע, הוא משהו מתאר אותו כאן כאדם שהיה שמח, זה לא שהוא רגוע, להיות אדם שיכול לחיות כמו שהטעם הזה חי, זה סוג של התגברות עצמית כל כך מרחיקת לכת, שהוא מגיע, זה לא שהוא באופן טבעי חי ככה, הוא לא אדם כזה שחי חיים סתמים כאילו באופן טבעי, אלא הוא מאוד מודע לעצמו, ובנפח, ואותה תנועה שמביאה את החכם לשוטט בעולם, מביאה אותו לשוטט בנפש שלו, לשוטט בעצמו. זו תנועה מאוד, מאוד בוגרת, מאוד בשלה, מאוד עמוקה, שהיא בסופו של דבר המנהג ובשמחה, כלומר, אני שואל את עצמי אם כל אחד מאיתנו מתרוצץ עם עצמו. יש לפניי אפשרויות, או להתחיל לשבת בעולם לחפש את עצמו בנכר, במקומות המנוכרים, או לקבל הכרעה שאין סיכוי לקבל, להגיע למשהו שאתה רק מתחת מעצמך, אלא הקלקול נמצא בתוכי, גם אתם החולים נמצאים בתוכי, גם אתם הבריאים נמצאים בתוכי, הכל נמצא, הכל זה אני, ולכן אין, לכן האופק לברוח ולהתרחק לא יביא אותי לשום מקום, אלא רק לאמץ את המנהג להיות בשמחה, ואני קורא לזה להיות בתשוקה, להתעורר את ההתאהבות, אנא אורה אהבתך הישנה, כמו שנאמר בסליחת ערב ראש השנה, שלעורר את האהבה הישנה, לחזור למחוזות הללו של התשוקה, של החסד, של הכיסופים. אלו, זה מה שיכול להביא אותנו, כך טוען, זה הדמות של הטעם שהמנחם בונה כאן. א', אני אומר עוד פעם, א', זה דבר של הרבה התגברות עצמית, כי בכלל התנועה של איזשהו משהו טבעי כזה, של אחד זה שתמיד טוב לו בחיים, זה ממש לא הסיפור, זה לא האדם הזה. מה שאמרתי קודם, זה מדובר פה על איזו הכרעה. זו הכרעה גורלית לתחילתו של אדם. אני נמצא עם עצמי, אני נמצא בבית המקדש, אני נמצא בבית שלי, עם אשתי, עם הילדים שלי, גם שיש לי בעיות איתם, גם שלא פשוט לי איתם, אבל זאת ההכרעה שלי. ואני נמצא כאן כי זה המקום. ולפעמים זה יכול להביא אותי למקום לא טוב, אבל אני מאמץ את השמחה, כבר שמחה שלא מתפקדת כמשהו מנוח ורגוע ושלב, אלא שמחה שמתפקדת דווקא כתנועה מאוד לא רגועה, מאוד שאני צריך להגיע אליה, צריך כל יום לחזור אליה. אבל זה הכיוון, לשם זה הולך. זה נכון גם לגבי הבית הפרטי, זה נכון גם לגבי בית המדרש, זה נכון לגבי השהייה בתורה, השהייה באורח החיים היהודי, שהרבה אנשים מחפשים בגאולתם זה שיפרקו עול, זה ש... הרבה אנשים הרי נמצאים במקום הזה, שהם גם ברמת היום הרי רואים כמה שאנשים בקלות מפרקים את הבית שלהם. בגילאים שונים, אבל זה הולך ומתעצם, ממש יותר ויותר, גם בציבור הדתי, יותר ויותר אנשים זורחים את השוטעים את ילדיהם והולכים לחפש את עצמם במקום אחר. זה אין יום שאין בסיפורים כאלה. ומה שאני רוצה לומר, שזו תנועה שהיא... בתנועה של מאוד של החכם שבאמת מאמין שנהיה שם חופשי מאשתו, חופשי מהבית שלו, חופשי מהכל, מגלה איזה אוצרות. אבל זה כאן פיקציה, זה נכון אמר את זה היום, זה ברור שזה לפעמים אין ברירה, שלא מסתדרים, יש בעיות, בסדר, אבל זה הופך להיות איזה מין הכרעה בחירית כזאת, שבו אתה מבקשים פה, שמה או כל הדברים האלה, זה בדיוק, זה הקרב, אדם לא יכול לפתן זה, אני עכשיו פרד מכל העבר שלי, אני מתפתח לדף חדש, שאני כמו לא שתמיד הטבע, ומי יודע מה יהיה. אז אוקיי, ויש איזה רגע של שחרור כזה, שפתאום בזה בשבוע, שהכל נפתח, אבל כמובן שהדבר הזה, הרבה כאן אומר, זה מציע ההפך. מי שנמצא בעמדה הזו, אחראי להיות בשמחה. אחראי להתגבר, לעורר את התשוקה, לעורר את ההתאהבות. זאת התנועה שאנחנו חותר לקראתה, זו תנועה אדירה, זו תנועה של, לא יודע כמה אתם יודעים להעריך אותה, אבל זאת תנועה אדירה. אז אני רוצה לדבר עכשיו קצת על התקופה הקרובה, לנסות לראות את העולם של התמימות ולבחון אותו בכל מיני היבטים, גם פילוסופיים, גם אנתרופוסופיים, גם דיגיטליים, גם מדעיים, עד כמה שצריך לבטא אותם, ולראות איפה העולם של התמימות היום נמצא. פוגש אותנו מה זה העולם של החוכמה במונחים של היום, ואני בכלל לא בטוח שהדיון הזה על חוכמה ותמימות עוד רלוונטי. אני חושב שהדיון של רבי נחמן שהוא שיח של ערכים, שיח של מוסריות של השקפות עולם, אני לא בטוח שהיום אפשר לך לדבר בצורה כזאת, מסיבות של להגיד אותם לא כרגע. אני חושב שהיום הבעיות הן קצת מסווה אחר. נראה לי שהבחירות שרבי נחמן דן בהן כאן בין חכם ותם הן לא הבעיות שלנו היום. יש גם בעיות כאלה היום, אני לא אומר שלא, יש פעמים שכן.
זה
חושבים
שמה שיש לו זה מה
שהוא
צריך לשמח לי. זה מסר שהיום צריך
להכניע,
זה היום מאוד רלוונטי.
לא, לא שזה לא רלוונטי, אבל יש עוד היבטים שאנחנו לא הכיר אותם בדיון הזה, ולא נקדים את המאוחר, לזה נגיע בעזרת השם בהמשך הדרך. Yeah. אני מציע את הדבר הבא. המסגרת של יום שלי הבוקר מאוד חשובה לי לפחות. אני רוצה שביחד נהיה איזה חבורת לימוד. אני רוצה אחד הערבים להזמין אליי הביתה, כל המעוניינים מאוד ביום שלי. אני הביתה, לא שבות. בין אם לראות, לשמוע מכולם, אני רוצה להציע פחות או יותר מה...
כבודו יגיש מים ואנחנו נחשוב שזה יין. זה יותר
מסובך.
זה דרכה יותר.
אני רציתי להציע משהו יותר מרחיק לכת. שאני אגיש לכם יין ותגיד לכם מים.
היה במים עוד מפורסם רוסי בשם סטניסלבסקי.
הרבי הגדול.
אני פשוט לא יודע.
הרבי הגדול.
הוא אמר, עבודה על חפצים זה המפתח לעבודת השחקן. כלומר, אתה לוקח כוס עם מים, והדמיון שלך, אפילו מה שצעתם,
שזה
יין. אבל לא בדמיון סתם, זה הופך אחר כך למהות האמיתי.
יש אנשים שנולדים כאימא דבר, זה התחושה ש...
אתה גם משתכר מזה אחר כך.
בהחלט, זה מה שעושה, זה היופי שבטר. זה הכל בכיוון האסתטי.
הכל בראש, אתה אומר. הכל יוצא בראש.
מתי נוח לכם? אני אשים גם אצל גם החבר'ה וגם החברים ואתם מתאים לבוא אליי הביתה שובים לזה.
נכון, שובים מה שאתה מוכן לעשות.
אני כדאי להציע הצעה ואז לראות מי... ואני כדאי לקבוע תאריך איזשהו הצעה ולבדוק מי יכול.
אז יקבע ואנחנו באים.
אבל הרב רצה לעשות את זה בלילה, את הלימוד, להביא את הלימוד לילה.
אני מתלבט גם בזה, בינתיים התבקשתי שתהיה בישיבה. אז אני מכניע את רצוני. לא שיש לי רצון שלא יהיה בישיבה, צריך להציע שאולי זה יותר נוח לזה, כיוון שגם אם אנשים פחות, אולי יותר נוח בלילה. אבל אני עדיין לא, זה חלק מהדיון שאני מבחן אותו. אז אני מציע שכל מי שמגלה עניין, נבוא אליי הביתה, איזה ערב. אולי נעשה, נעביר דרך המייל את ההצעות. אתם רשומים במייל של אצלו?
כן.
אתה לא רשום. אתה לא רשום?
אני לא רשום.
אולי אשתך? תן
את המייל.
אתה לא רשום.
אבל אשתי מנהלת את החיים.
אז אני...
אז אני אקבע איזה ערב שנדול בכיוון של המסגרת של יום שני. טוב, שיהיה יום פורה. תודה לכם.
יש לי מילואים. מחר עד סוף שבוע הבא, קצר.